הנושא של השיחה הערב הוא הכל צפוי והרשות נתונה. לפני שנולדתי, לפני יותר מ-40 שנה, אצל חבר'ה של ההורים שלי בכפר סבא, התחילו להופיע מכונות כביסה. זאת הייתה המצאה חדשה. ולאט לאט החברות התחילו לקנות, והיו בבתים מכונות כביסה, ואימא שלי מאוד, מאוד רצתה אחת. אבל היא ידעה שאין כל כך כסף בבית, וגם היא ידעה שאבא שלי איש שמרן, ושמרה את זה לעצמה הרבה זמן, עד שזה יום אחד היא באה אליו ואמרה לו, עודד, תראה, אני ואימא של אבא שלי, הם חיו ביחד, עובדות כל כך קשה, פעמיים בשבוע עם הפיילה, בחצר, עם המדורה, אני נורא רוצה מכונת כביסה, אני צריכה מכונת כביסה. אז הוא אמר לה, אם את צריכה מכונת כביסה, אז לכי תקני מכונת כביסה. אז למחרת היא הלכה לאגד ועלתה על אוטובוס בתל אביב, והלכה למשביר לצרכן, לראות מכונת כביסה, לבחור מכונת כביסה. ואז כשהיא הגיעה לשם והסתובבה, סיפרה לה שם המוכרת שעכשיו כבר יש מכונת כביסה אוטומטית. זה משהו שאולי שווה קצת להזכיר, להבהיר לבני הדור שלנו. המכונות כביסה הראשונות היו כאלה שעושות פעולה, נגיד השריה, ואז צריך לבוא ולסובב את הכפתור כדי שזה ימשיך הלאה לערבול או עוד פעם לסחיטה. ופתאום הייתה מכונת כביסה אוטומטית, משהו כמו מה שיש לנו. אז היא חזרה הביתה ואמרה לאבא שלי, עודד, אני רוצה מכונת כביסה אוטומטית. אז הוא אמר לה, חיילת, בשביל מה צריך מכונת כביסה אוטומטית? אז היא אמרה לו, אתה לא מבין, אני אוכל לשים את הכביסה וללכת. שתקל עליה, ואמר לה, חיילה, לאן תלכי? לאן אנחנו הולכים כל הזמן? כל החיים שלנו כל כך מלאי הליכה, ריצה אולי, זו מילה יותר נכונה. רצים אחרי כסף וקריירה ותהילה והצלחה. כל הזמן רצים. יושבים כאן בריטריט, עוד נשאר לנו כמעט יומיים להיות כאן עם מה שיש לתרגל, ואנחנו כבר, אבל רגע, מה יהיה אחרי הריטריט? מה יהיה בבית? מה קורה עם זה אחר כך? ושאלה מעניינת כאן לשאול היא, האם אנחנו בכלל בוחרים את זה? האם אנחנו בוחרים לרוץ? האם אנחנו בוחרים את ההליכה הזאת של התודעה והמחשבות שלנו קדימה, אחורה, הלאה, לפנים, מסביב, אבל לזוז מכאן, לזוז. מעניין במקום הזה לפעמים לראות על החלטות נורא פשוטות שלנו, כמו אנחנו יושבים כאן באולם הזה, כמו שאנחנו עושים הרבה שעות במשך היום. מגיע הצלצול, וזה מרגיש, לפעמים אנחנו לא מבינים איך אנחנו פשוט מוצאים את עצמנו בחוץ, לפעמים אחרות זה מרגיש, אני מחליט, אני מחליטה לקום. והאם אני מחליט להחליט? האם אני בוחר להחליט? שזה אולי פשוט קורה. גם כשחושבים על ההחלטה הזאת, יש כל כך הרבה דברים שקשורים אליה. כמו למשל, לפני שבאתי לפה, אם לא הייתי מקבל את כל ההסברים האלה, שכשנמצאים פה אני אמור להיות פה. וכשאני שומע את הפעמון, זה בעצם אומר שיש לי את הרשות לקום. ההבנה הזאת אני צריך אותה בכלל כדי שתבוא ההחלטה לקום בסוף הישיבה. כשהייתי ילד לא יצא לי לפגוש את הנסיך הקטן. לא יודע, אבל איכשהו בילדות שלי הספר הזה לא היה קיים. זאת שפגשתי אותו רק לפני כמה שנים. זה היה ישראל רוזמן, שכן שלי וחבר ומורה. הוא איש שחי בכליל הרבה שנים, מלמד טכניקת אלכסנדר וטכניקת שיפור הראייה, ויש עם הרבה, הרבה בינה. בינה כזאת של הידיים ועבודת הטבע. יש לו גם שם איזשהו סטודיו קטן שהוא מארח לפעמים סופי שבוע של ויפאסנה שאנחנו עושים. הוא פעם, כשהוא ניסה להסביר לי משהו, הוא אמר לי, אתה זוכר את המלך בנסיך הקטן? אז אמרתי לו, לא, אני אף פעם לא קראתי את הנסיך הקטן. אז הוא שלח אותי לקרוא את זה. וחלק כן בטח מכירים, אבל נסיך הקטן מגיע לאיזשהו כוכב קטן קטן קטן. בכוכב הזה יש מלך שיושב על הכיסא שלו, והגלימה שלו מכסה את כל הכוכב הקטנטן הזה. הנסיך הקטן מגיע לשם ונעמד מולו. המלך מסתכל עליו ואומר לו, אני מצווה עליך לשבת. הנסיך הקטן אומר לו, מה, אבל הגלימה הזאת שלך פה מכסה את כל הכוכב, אין פה אפילו כיסא, ואני לא רוצה לשבת. אומר לו, אם ככה, אני מצווה עליך לעמוד. הנסיך הקטן אומר לו, מה אתה בדיוק עושה פה? אומר לו, מה, אני המלך כאן. אז אומר לו, אבל מה בדיוק אתה מולך? יש פה אותך, את הכיסא שלך ואת הגלימה שלך. הוא אומר לו, אני המלך של כל היקום. אני שולט בהכל. הכל שר לפקודותיי. השיח הקטן אומר לו, מה באמת? השיח הקטן נורא נורא אהב שקיעות. נורא אהב לראות שקיעות. אז הוא אומר לו, תעשה שיהיה שקיעה. אומר לו, אין בעיה. תבוא בשש ועשרים. ואני אצווה על השמש לשקוע. השיח הקטן, אז אתה אומר, מה, אבל זה לא חוכמה. אז הוא אומר לו, יש חוכמה שיכולה להיות אחרת? הרי אם אני אצווה על השמש לשקוע עכשיו, היא לא תשקע. כי השמש שוקעת בשעת השקיעה, ככה הטבע מתנהג. אם אני הייתי מצווה על מישהו, על משהו, לעשות משהו שהוא לא מהטבע שלו, זה לא הייתה אשמתו שהוא מסרב. זה הייתה חוסר החוכמה שלי לעשות ככה. אז אולי עולה לנו איזה מין מלך מצחיק, מלך מגוחך. האם אנחנו מלכים? אז כן, אז די ברור שיש כמה דברים שאנחנו לא שולטים בהם. אם מסתכלים על זה, אז די הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם. כל הדרך של ההתנהגות של הטבע והכוכבים והרבה בעלי חיים ומדינות ותאגידים וריטריטים לאנשים אחרים וכל מיני תהליכים גופניים. אבל עדיין, כשאני רוצה להרים את היד, אני מרים את היד. כשאני רוצה לומר משהו, אני אומר משהו. יש לי את התחושה הזאת שאני בוחר, אני מחליט. אני עושה מה שאני רוצה. רגע, רגע, רגע. אבל את הרצון הזה שעולה בי, האם אני בוחר אותו? כמה סיטואציות יש בחיים שאנחנו עושים משהו שאנחנו רוצים, כמו באותו רגע, כמו לתת סתירה לילד, ורגע אחר כך מאיפה זה בא? אני לא באמת בחרתי לרצות את הרצון הזה, זה מה שהיה באותו רגע נוכח והגיב. מסתכל לפעמים על החלטה כמו, אני יודע, אני כאן, באתי לריטריט, רציתי לבוא לכאן, אז הנה אני כאן, באתי, החלטתי, בחרתי. נורא מעניין לפעמים להסתכל לעומק של ההחלטה הזאת, לראות בכמה דברים זה היה תלוי. מלבד הרצון שלי, הייתי צריך למשל קודם כל להיוולד. להיות קיים כבן אדם, ולהיוולד אולי כאן, בישראל. במקום אחר, אבל להיות כאן כדי שאני אוכל להבין עברית. ומישהו פעם היה צריך לספר לי, או שהייתי צריך לקרוא, או לשמוע על ויפאסנה וריטריטים כדי שיווצר בכלל העניין. ואיכשהו הייתה צריכה להגיע אל הידיעה שהריטריט הזה קורה. המון דברים צריכים בעצם לקרות וביחד משתלבים כדי שבנו תהיה אולי התחושה הקטנה הזאת, אני רוצה, אני רוצה. אבל רגע, זה התחיל עכשיו בזה שבי פתאום עלה המקום, זה מה שאני רוצה? זה מה שאני בוחר? מעניין להסתכל לפעמים על, על, על דברים בכלל, ולחשוב על, על כל התנאים והנסיבות שהיו צריכות לקרות ולהתלכד ביחד, כדי לאפשר לפרח קטן להיות נוכח כאן. למילה לצאת מהפה שלי, למג'דר הנפלא להגיע אל הפה. עוד משהו על על הרצונות והנטיות, ועוד פעם על אמא שלי. אם אמא שלי הייתה כאן, היא בטח היה לה נורא נורא קשה, בעיקר עם דבר אחד, כל פעם שיש קרובית. אם אמא שלי רואה קרובית, או מריחה קרובית, נהיה לה רע, ממש. היא פשוט, היא הולכת, הראש מתחיל לכאוב לה, היא נזיעה. ויש לה גם את המזל באיזשהו מקום, לדעת מאיפה זה בא. לפני הרבה הרבה שנים, בתל אביב, היא הייתה באיזשהו גן ילדים עם ארוחת צהריים, והגישו שם יום אחד קרובית, ממש ממש קטנה, והיא לא רצתה לאכול את הקרובית. ניסו לדחוף לה את זה לתוך הפה והיא לא הצליחו, אז לקחו אותה וסגרו אותה בחדר חושך, וזהו. ומאז יש לה את המקום הזה, וקרובית מבחינתה זה יאק נורא. כשאנחנו מסתכלים בתוך עצמנו, אנחנו גם די יכולים לפעמים לעלות על הטרייסז, על העקבות של כל מיני דברים שאנחנו מעדיפים ויוצאים אליהם, ודברים שאנחנו סולדים מהם. והאמת היא שבעצם כל הנטיות שלנו, כל טעם שאנחנו אהוב עלינו, או מראה, או ריח, איפשהו אחורה, אחורה, בביוגרפיה שלנו, אולי לא, אולי זה אפילו בגנים הגיע מתוך ההיסטוריה של העם שלנו. אפשר להגיע למקום ממה נוצר הלייקינג הזה, או הדיסלייקינג. בעידן שלנו אפשר לראות כמה הדבר הזה ישנו, ההיווצרות של רצון ובחירות, הוא שממש משתמשים בזה בתעשייה, ולומדים את זה באוניברסיטה. כל הדבר הזה שקוראים לו פרסום, יחסי ציבור, עיצוב המוצר. אנחנו פוגשים בעידן שלנו שקניות הפכו חלק כל כך משמעותי בקיום שלנו, שאת המשפט שלפעמים אומר כריסטופר מורה שלנו, אני קונה משמע אני קיים. אנחנו הולכים ועומדים בסופרמרקט והיד שלנו יוצאת לאיזשהו סוג של נס קפה. והרבה הרבה פעמים, מי שאנחנו יודעים את זה, הסיבה שזה דווקא יצא מתוך ה-15 סוגים שיש שם על המדף, הוא כי ראינו איזושהי פרסומת שעברה שם בטלוויזיה ולא הסתכלנו עליה, אבל משהו שם נקלט ונטמע. ואז כשאנחנו רואים את זה יוצא הרצון הזה. או תחושה שעולה לנו כלפי הצבע של המוצר, שחשבו על זה שזה בדיוק את המיצים הנכונים בקיבה יעורר בנו. עכשיו זה ממש מחקרים, ממש מדע, ממש תעשייה. מיליארדים של דולרים כל שנה מושקעים בזה. למרות שאנחנו, אני חושב שעשו מחקרים, משהו כמו 93% מהאנשים אומרים שהם לא מושפעים באופן מוחלט מפרסומות. אבל מיליארדים של דולרים מושקעים בזה. כדי לייצר את התחושה הזאת של זה מה שאני רוצה. הרוח נושבת. סמרות של העצים מתנועות ברוח. צליל של ציפור מופיע בתודעה. תחושה של נשימה. צליל של מישהו אחר שזז לידינו. עולם מחשבה של כעס. עוד פעם הוא זז. עוד צליל של ציפור. עולם מחשבה. לצאת. ואיתה מיד המקום. אני רוצה לצאת. מעניין מה המקום הזה, מאיפה זה בא, למה? האם זה חייב להיות שיש איזשהו גוש כזה באמצע של הדברים? שהוא כאילו הכל קורה לו ונוגע בו ומתוכו יוצא, אני רוצה? אולי גם המחשבה הזאת של רצון, התחושה הזאת של רצון, היא עוד משהו שקורה. לפעמים בתוך השקט הזה, בתוך המיקוד המדיטטיבי שקצת נוצר, אפשר פתאום לראות, וואו, אולי זה ככה. קראתי פעם על איזשהו ניסוי שעשו בכל הנושא של החלטות. הצליחו בבדיקות נוירולוגיות לבדוק בעצם מה, לראות מה התגובה הכימית בראש שמלווה את התחושה הזאת של החלטה. איזה חומרים מופרשים, איזה סוג של תדרים חשמליים ואיפה. ואז עשו, תשאלו אנשים, תוך כדי שהם נבדקים גם את הבדיקה הפיזית הזאת שמראה את החומרים, ביקשו מהם לעשות בחירות, כל מיני בחירות פשוטות. אתה מעדיף את הצבע הזה או מעדיף את הצבע הזה, מה היית עושה בסיטואציה כזאת, כל מיני דברים כאלה. ולתדמה של המדענים התברר שהתגובה הכימית בראש קורית עשירית שנייה, מיליונית שנייה, שבריר שנייה, לפני שהבן אדם יש בו את התחושה של אני בוחר. כבר בגוף נרשמה הבחירה. זה מעניין, לא? לפני כמה שבועות היינו, זה יום שישי אצל חברה בקרקור. אחרי ארוחת השבת ראינו סרט מאוד מומלץ, עכשיו קוראים לו בעברית בליפ, What the Blip Do We Know. סרט נורא מעניין שעשוי גם יפה, דרך הרבה רעיונות עם מכניקת הקוונטים, מאוד מנסים לאתגר את החשיבה הרגילה שלנו, אבל לא חשוב. לא על הסרט רציתי לספר. אחרי שנגמר הסרט, שכבנו שם על מזרונים, כמה וכמה אנשים, כמה ילדים. אחרי הסרט קמו והלכו רוב האנשים. זוגתי, דסי וסיני, הבת שלי, הלכו גם כן לישון. אני ישבתי לדבר עם עוד איזושהי חברה בחוץ, ישבנו ודיברנו, היא סיפרה לי על נורבת ספרים של אסימוב, היא סיפרה לי על זה קצת, היה נורא מעניין. בכל אופן, בתוך כל זה שאנחנו יושבים ומדברים, אנחנו פתאום שומעים מתוך הבית, מין כזה רעש חזק נורא. רק כל כך חזק, זה ממש יפרה לנו לדבר. אז קמנו ונכנסנו לתוך הבית, ובבית היה מפה דלת כניסה, כאן, מעבר לכהנית של הספרים, דלק מחשב. וזה עד נראה די הגיוני שזה מהמחשב. אז אם נערה כזה הולכת מסביב אל המחשב, אני לא יודע למה מאיזשהו זה, נאמנתי כזה יותר מאחורה. ואז שאני עומד מאחורי החדר, אני רואה שמשמאל השולחן מחשב בפינה של הקיר, ישנו צפע, עומד ככה, מוכן לתקוף, בפינה הימנית עומדת חתולה. החתולה של הבית, זה היו לה גורים. ואתם לא יודעים, צפה וחתול בדרך כלל, הם לא יכולים להתגבר אחד על השני, הם יכולים לשתק אחד את השני. יכולים לעמוד ככה. אתם בטח יכולים לדמיין את ההרגשה, את העניין, אמרתי לה, מיכל, בואי הנה. בואי הנה. בואי הנה, היא ניגשה אחורה ונעמדה לידי, אני מראה לה אותו והיא מיד, מה עושים? טוב, בוא נעיר את מיכל, הבית שלה. הערנו אותה, אז היא אמרה, הסתכלה גם כן, אמרה, יד רצה החוצה וחזרה אחרי איזה 5 דקות עם השכן שלה. הוא יודע לטפל, הוא יכול לטפל בנחש, כי אני אמרתי מיד no way. ועוד עמדנו שם, גם הוא לא במיוחד התלהב, הוא היה צפע גם גדול כזה, זה מדהים, הבעלי חיים האלה, זה מעורר בנו משהו, כאילו לא יודע מאיפה זה בא. וואו. אז היא ניסתה להתקשר לאיזה לוחד נחשים, היה אמצע הלילה, והוא אמר לה, גברת, אין מצב, אני לא בא, ולוחד הנחשים הכי קרוב היה בחיפה, אנחנו בקרקור, מר מחר בבוקר. והשכן כאילו, השכן בעיני הוא אומר, שמו, אני יכול להיכנס בו, אבל אני הורג אותו. כאילו, אין... אמרנו, תהרוג אותו. וזהו, נכנסנו מיד לסיטואציה, אנחנו מוצאים, אנחנו, הוא בפרונט מוציא את הספרים כדי ליצור שם איזשהו חלל שאפשר יהיה זה, ומעביר אליי, ואנחנו מפנים שם איזשהו אזור, ואז הוא לקח איזשהו מקל, הצליח לגרום לו לצאת, ואחרי איזה חצי שעה, הגופה של הנחש נזרקה החוצה. וכשהתיישבנו אחרי זה לשתות איזה כוס תה, כזה מותשים, אתם יודעים, האדרנלין וההתרגשות, חשבנו על זה שהיה לנו בעצם ברור לגמרי שהנחש הזה נכנס פנימה כששכבנו שם והסתכלנו על הסרט בחושך, כי הוא לא היה שם לפני זה, כאילו זה מקום שרואים אותו. והוא זחל פנימה, הוא זחל בינינו, בין הילדים. זה ברור שהוא צריך לעבור בדרך, לעשות איזושהי דרך כזה ביניהם, ולהגיע לשם. וזה כמובן לא הפחיד אותנו, כי לא ידענו בכלל גם. ובאותו רגע של אחרי שזה קרה, היה בנו גם איזשהו צער גדול על זה שהרגנו אותו. וכל כך היה ברור לכל אחד מאיתנו שבאותם רגעים מה שהיה שם זה הפחד. הפחד הכל כך גדול נכח. וכמעט כל מה שעשינו באותה סיטואציה היה במין ניסיון לצאת מההרגשה הבלתי נסבלת הזאת של הפחד. אז כן, אנחנו החלטנו, אנחנו רצינו, אנחנו בחרנו. זאת התחושה בשפה של היום-יום. אבל מה זה באמת עשה שם את הבחירה ואת הרצון? מערך די אוטומטי. פחד והתגובה שלו. תודה נוצא בדרך כלל. זה הדרך שהיא פועלת לקבע את הזרם של החיים. תחשבו על זה, החיים זה מין זרם אינסופי כזה, כל הזמן מתרחש, כל הזמן יש חיים, כל הזמן החיים חיים. ובתוך זה התודעה יוצרת מסגרות, מקבעת דברים. יש כל מיני משהו בתוך החיים, כל מיני עצמים. עצמים פיזיים. הגוף שלך, הגוף שלך, הגוף שלך, הגוף שלי, הבמה, הצלחת, התקרה. עצמים מנטליים. זה כעס. זה רעב. זה צליל. כל מיני דברים. בכלל, המילה הזאת, עצם בעברית, היא מילה נורא מעניינת. מילה עצם זה הרי עצמות. עצם בגוף. מה זה עצם בגוף? זה הדבר הכי מוצק בגוף, הכי אמיתי בגוף. אחרי שאנחנו מתים, אנחנו כבר לא מדברים, כבר אי אפשר להתייחס לנו, אז יש עוד גוף קצת, אז שמים אותו באדמה, או עובר זמן ובשר איננו. נשארות העצמות, מן הדבר הזה שמתוך הגוף שנשאר אחר כך. ועצם זה בעצם המילה, בדקדוק, שם עצם, מתייחס אל דבר, אל משהו, משהו בתוך הזרימה הזאת, לוקחים לנו ועושים לנו משהו. תודה עושה את זה, היא צריכה לעשות את זה. גם, גם המילה עצמי נובעת מהמילה הזאת, עצם. משהו מוצק בתוך, בתוך כל הדבר הזה שמתרחש. כמה חוויות יש לנו של הגוף, של העולם הרגשי, של העולם המנטלי, שהם כולם בעצמי. זה מי שאני. זה. וגם המילה עצמאות נובעת מזה. העצמי הוא משהו עצמאי. הוא משהו ש... שברמה של השפה והקונספטים יש לו קיום נפרד. קיום של עצמו. אבל זה שברמה של הקונספטים וברמה של השפה לדברים יש קיום משל עצמם, קיום נפרד. האם אנחנו גם מוצאים את זה באמת? בטבע? או שזה רק תעתוע כשהמחשבות מאמינות לזה? סטיבן בת שלו מורה ל... ויפאסנה, מורה לדרמה, איש שהיה הרבה שנים נזיר במסורת הטיבטית, במסורת הזן. אני חושב שזה 10 שנים. How many years Stephen Batchelor was a monk? 10 years or so, no? ומורה מאוד, מאוד בולט במערב, הוא אחד המורים בגאיה האוס, איפה שיאנה היא מלמד. מקומות שונים, הוא יגיע גם בנובמבר לישראל. הוא אומר, בטבע אין קווים. רק התודעה מסרטטת קווים. בטבע אין קווים. התודעה מי שמסרטטת קווים. למשל, קו הערים. ברור, מה זה קו הערים? זה הקו של הערים. אבל אם מתקרבים לשם לראות את הקו הזה של הערים, אז רגע, יש על העץ ושיחים, וכשמתקרבים אל העץ, לעץ גם אין הקו שלו, הוא כל מיני עלים, והוא מנת עליו גם ציפור, שכשתקלנו היא בקו הערים, אבל עוד מעט שנסובב את הראש, היא כבר לא תהיה שם. שלא נדבר על זה שנחזור עוד שבועיים, יצמחו בו פרחים. וגם למטה הם יורדים עם העץ ורוצים טוב להגיע למקום שלו. העץ לא שייך, הוא לא הער. אז מגיעים לאדמה, עד כאן, אבל לא. השורשים של העץ ממשיכים להיכנס פנימה. והשלולית מים שנמצאת שם, אז איפה היא נגמרת? כי השלולית מים זה המים, אבל המים ממשיכים עוד ועוד 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 פנימה. איפה באמת נמצא הקו הרים הזה? או עכשיו, כשאתם יושבים, תעצמו עיניים לרגע, נסו להרגיש את המקום שבו הישבן שלכם מסתיים והקרית מתחילה. נסו להרגיש את המקום הזה, בשונה מלדמיין את התמונה של זה הטוסיק וזה הקרית. או איפה הנקודה שבה הצליל של הקול שלי נגמר והשמיעה שלכם מתחילה? איפה זה? לפני 4.5 שנים קרה מה שקרה, ודסי, בת הזוג שלי, הבטן שלה התחילה לגדול. אתה בהיריון. אז גם שם זה מעניין, אני לא יודע אם אני בדיוק אכנס לחפש את הרגע הזה, אבל איפה הרגע שבדיוק, בדיוק ההיריון מתחיל? אבל אני לא אכנס לזה. אבל אז הבטן מתחילה לצמוח. ומתחילה לצמוח בפנים הידיעה שאני הולך להיות אבא. והבטן ממשיכה לצמוח. וזאת היא ש-15 שנה הייתה צמחונית אדוקה, פתאום אומרת לי, אירן, לך תביא לי שניצל, עכשיו. ופתאום היא אומרת, גרנו באותה תקופה באוהל בדואי מפואר, לא לנו חשמל. ומקרר. אמרתי לי, איראן, אנחנו צריכים חשמל. תארגן מערכת סולארית. ואני הולך ומארגן מערכת סולארית. וצריך מקרר. ופתאום מתחילים לדבר אל משהו. אל הבטן, אל משהו שישנו שם. אין עוד ילד. לא ברור גם, ושוב, אני לא אכנס לזה בדיוק מתי זה התחיל. בדיוק, בדיוק הרגע שם, בתוך התהליכים האלה שקורים שם בפנים. אבל פתאום בתוך הגישה שלנו, משהו מתחיל להשתנות. והבטן גדלה. והמחשבות על זה, אין לי מושג מה זה אומר להיות אבא, וזה מפחיל לאללה, אבל אני הולך להיות כזה. אני מדבר על איזשהו ייצור. ואז יום שישי בערב אחד, היה בדיוק, היה לפני יום כיפור, אצלנו אורחים, אני זוכר, אחד מהם היה סט, חבר טוב מהודו, גם כן מורה לדרמה, שהיה בישראל בדיוק באותה תקופה, בא גם דווקא קצת ללמוד בצפת, ללמוד קצת יהדות. וישבנו איתו ליל שבת, ותענוג גדול לשבת איתו, הוא מספר סיפורים מדהים, הוא אינג אותנו וסיפר סיפורים. ואני זוכר שהייתה את הכוס, אמרתי לכולם, כשהכוס הסתובבה וכל אחד בירך איזה ברכה ליום שישי, ואמרתי להם, כל כך תודה לכם שאתם כאן, ביום שישי האחרון שאנחנו עוד לא הורים. כזה הייתה ידיעה ברורה כזאת. ולמחרת בבוקר דסי העירה אותי ואמרה לי, לא ישנתי כל הלילה ואני חושבת שזה מתחיל. כל הלילה היו לי מין תחושות והצעירות וזה מתחיל. אז עזרתי לה לרדת במעלה ההר וירדנו לצריף איפה שהייתה המקלחת. ועלינו בחזרה הביתה והתקשרתי לרונית המיילדת שהייתה צריכה לבוא אלינו ולמיק, לאותה חברה שהנחש היה אצלה בבית היא הייתה צריכה לבוא ללידה, היא הייתה הדולה הנפלאה, המסייעת לידה. ובכלל מה שכשאני נזכר ברגעים האלה ובלידה יש תחושה כל כך ברורה שמה שהזיכרון שלי מספר לי על מה שהיה שם זה הסיפור, אבל זה לא באמת. משהו בתוך הזמן המקודש הזה, בתוך העוצמה שקורית שם של חיים עכשיו הולכים פאק להיות כאן, אני יוצר, כן, יש את הסטורי ליין, יש את הסיפור שאני יכול גם לספר אותו עכשיו, אבל זה רק איזשהו סיפור על חיים. והזמן שעובר והצירים שהתדירות שלהם עולה, והכל, הכל שבוקע, שבקע ממנה בתוך הצעקות שלאט לאט הפך למקום שזה. אני מסתכל עליה ו... כן, המחשבה, זה היא וזה יוצא משם, אבל מאיפה זה בא? וואו! ואז ברגע מסוים שהיא בתוך הבריכה של המים, ואני לא רואה כי אני מאחוריה ומחבק אותה, רונית אומרת, הנה, ראש מופיע שם. אז רגע, ברגע הזה שמופיע הראש כבר וזה, הלידה כבר קרתה? או שלא, הלידה עוד לא קרתה, הלידה תהיה עוד מעט. מה זה בדיוק? הקונספטים מחפשים להפריד, או מחפשים להגיד, כן, זה תהליך. ללכת רגע, 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 אז אוקיי, יוצא עוד. יוצא עוד, והראש יוצא, והצעקה, איפה היא באה, ופק. ופתאום יש שם בתוך המים איזשהו משהו כזה. ורונית תופסת אותו ומשייטת איתו קצת בתוך המים. אז רגע, זהו, עכשיו הלידה קרתה, ויש שם תינוק, כי זה גם מחובר עוד למין משהו כזה. שיליה קוראים לזה. ובגלל שזה מחובר לבשר הזה, זה גם יכול להיות עוד כמה שניות בתוך המים. זה עובר או ילדה? ילדה. תינוקת. ואז הוציאה אותה מתוך המים, שמה אותה לדסיה לגוף. עובר, אני לא יודע כמה זמן עבר, ואז היא פתאום מניחה לי ביד את המספריים. עושה לי ככה. אז רגע, עכשיו? עכשיו היא אמיתית? היא כבר לא עובר? אבל גם להסתכל עליה, זה די נראה כמו התמונות האלה של עובר, זה מקומט כזה, ו... זה חפץ כזה, זאת אומרת, זה הדבר הזה שאליו התחלתי להרגיש כל מיני רגשות, מה הקשר בין זה לזה? זה לא, אופה, הנה הילדה שלי? כן, אבל גם לא. ובלילה כשנכנסנו למיטה, דסי הרוגה מכל התהליך הזה, הסתובבה ונרדמה. ואני עם סיני הקטנה מונחת לי ככה, הגיע לי בערך עד לפה, הראש שלה מונח לי בתוך היד, ואני מסתכל עליה, ופתאום משום מקום הופיעה בי המחשבה, היא נושמת? מה זה? היא נושמת? אתה בטוח שהיא נושמת? ופתאום בתוך התהליך, משהו מתוך הסיטואציה מתחיל לפתוח אותי לעולם רגשי לגמרי אחר. כל החיים הייתי אומר לאמא שלי, מאיפה זה בא לך המחשבות השליליות האלה לזה? מאיפה זה בא לך? ובום, אני שם, היא נושמת? אז מתחילים להתרחש דברים בפנים, והיום אני יכול לדבר פה כמו אבא מנוסה, כן, אני אבא של ילדה בת יותר משלוש וחצי. זה הדבר הזה שמשתנה כל הזמן, וכשזה קטן זה משתנה מהר. הדבר הזה שבזה קוראים, הילדה שלי, סיני. ההתנהגות משתנה, והדפוסים משתנים, והגוף משתנה, זה כל הזמן חי וזורם. אז יש במקום אחד את הסטורי ליין ואת הסיפור, אבל זה זה. יכול להיות שיש בחיים האלה רק בחירה אחת אמיתית. פשוט הבחירה בחיים עצמם. ובחרת בחיים. אומרים, איפשהו, אני לא יודע בדיוק, בעולם היהודי. ובחרת בחיים. בחיים. שנמצאים כאן כל הזמן, כל הזמן. כמו המלך בנסיך הקטן. רק הבחירה הזאת, הבחירה בחיים, היא משהו שמאפשר לפעולה, פעולה אמיתית לקרות. מאפשרת ליצירתיות של החיים פשוט לפעול דרכנו. כאשר כל הפעמים האחרות כשאני מרגיש, כן, ואני עושה את זה, אבל אם אני נשען רגע ומסתכל באמת באמת, אני רואה את כל המטריקס הזה של הדברים שפשוט מולידים איזושהי תגובה אוטומטית. כן, אני רוצה קפה כזה. אני רוצה לסיים בקטע קצר, קצר מאוד, מתוך השמיים שבתוכי, היומנים של הטי היליסום. שווה כאן להזכיר את הקונטקסט. אני לפני די הרבה שנים בריטריט כזה בבודגיה, שמעתי פתאום את קריסטופר, המורה שהיה שם, מורה של כולנו וחבר של כולנו, מדבר על משהו שהוא רואה אותו בתור אחד המסמכים הרוחניים הגדולים של תקופתנו. הוא אמר, זה יומנים של צעירה הולנדית מזמן השואה באמסטרדם שנספתה בשואה, קראו לה הטי היליסום. ואני זוכר איך חשבתי אז. וידעתי שבאנגלית קוראים לאנה פרנק הטי היליסום. לא שמעתי אפילו בדיוק את השם, אבל... ואז עוד רגע חשבתי, אף פעם לא ידעתי שמתייחסים, אפשר להתייחס אל הדברים שלה כאל מסמך רוחני. בכל אופן מסתבר שהייתה עוד צעירה יהודיה שחיה באמסטרדם בזמן השואה. ונספתה באושוויץ, והיא גם כתבה יומנים. יומנים שמשום מה די הושמו בצד במשך הרבה שנים. בכלל ובעיקר בישראל. וזה לא שהיא אומרת שם דברים שהם איזשהם הכחשה או אפילו שינוי של העובדות. היא מדברת על עובדות מאוד כואבות של השואה. אבל דומה שלפעמים לתרבות שלנו קשה לקבל התייחסות שהיא קצת שונה. העומק של הראייה שלה, של מה שקורה שם, הוא באמת מפעים. ואני באמת ממליץ לכל אחד ואחת מכם, לכו ותקראו את הספר הזה. והייתי כותבת בשלישי ביולי 1942 באמסטרדם. באמת, הרי אנחנו נושאים הכל בתוכנו. את אלוהים והשמיים והארץ והשאול והחיים והמוות והשנים, מאות על מאות של שנים. התפאורה המשתנה והנסיבות המשתנות אינן אלא מעטה חיצוני. את העיקר אנו נושאים בנו. ולנסיבות אין משמעות קריטית לעולם. לעולם לא. כי הנסיבות קיימות תמיד, אם הן רעות או טובות. ואת עצם קיומנו אנחנו יכולים לקבל כמות שהוא, למרות שאין מניעה שנקדיש את חיינו לשיפור הנסיבות הרעות, אלא שעלינו לדעת מה מניע אותנו להיאבק את המאבק הזה. עלינו להתחיל במאבק הפנימי. היא כותבת גם במקום אחר, האם אפשר להסביר לאנשים שהם יכולים לעבוד, במרכאות כפולות, לעבוד על עצמם ולהגיע לשלווה נפשית, לחיים פוריים ומלאי אמון למרות כל הפחדים והשמועות, להסביר להם שאדם יכול להביא את עצמו לכרוע ברך אפילו בפינה רחוקה ושקטה, בתוך עצמו. בואו נשב בבקשה. ניתן ויהיה בנו את האומץ לשנות את מה שקורה לשינוי והוא בר שינוי. ניתן ותהיה בנו את הסובלנות לקבל את מה שאי אפשר לשנות. ניתן ותהיה בנו את החוכמה, הבינה, להבדיל בין השניים.